טוב, אנחנו מתחילים את שער הבושה באורחות צדיקים. שער הבושה זה שער שלישי. שער הבושה הוא... הבושה היא היפוכה של עזות. אם נזכה לסיים את שער הבושה, גם נלמד את היפוכה, שזה שער עזות. אנחנו נתחיל לקרוא פה כעת, ישר בטקסט שלפניכם, ונדבר קצת על הדברים. כבר התרגלנו לזה שבאורחות צדיקים, מהלך הכתיבה שלו, למרות שהוא נראה פשוט, אבל בניסוחים המיוחדים שלו, הוא למעשה מאתגר אותנו עם עולם מושגים שלם. עולם מושגים רוחני, נפשי, מעשי, הרבה פעמים. ראינו את זה במהלך הלימוד. כן, רבדים רבדים. טעות, בוא אני חוזר בי, לא רוצה להגיד טעות, כי יש כאלו שוודאי קוראים את הטקסט הזה גם בצורה פשוטה, ולא מתיימרים לשאול שאלות, ולא לחדור לעומק הדברים, וברוך השם נבנים מזה ומתפעלים. אני לא רוצה לפסול חס ושלום את סוג הקריאה הזאת, די ודאי שלא. כן? סליחה שעמד על קצה לשוני המילה טעות, די ודאי שלא, חלילה. אבל אנחנו לומדים את זה בצורה שהיא יותר רב-רבדית. למה לומדים את זה בצורה כזו? כי התמזל מזלכם, או שלא התמזל מזלכם, ללמוד איתי. וזו הצורה שבה אני לומד טקסטים. זה לא שחסר לי תמימות, אבל מסתבר שאין די בתמימות, לפחות לא שלי. לא שחסר לי אמון יסודי בדברים האלו, אני אכן מאמין בהם. זה לא מעמיד, החקירה זה לא תנאי הקודם למעשה, זה ברור שאנחנו מקיימים את הדברים מכוח התמימות, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא יחשה טוב מאיתנו, ולרוב רובנו נתן גם תכונה שכלית ורצון להבין ולחדור לתוכיות הדברים, לא כתנאי קודם למעשה, אלא כצורך אמיתי ולגיטימי כדי לעבוד את השם יתברך בצורה יותר אמיתית, בהתלהבות, בחשק, בחשק הכרתי, לא רק הסכמה נשמתית, כללית וכן הלאה. ולכן אנחנו קצת חוקרים בדברים בגבול הטעם הטוב. אולי לפעמים אנחנו קצת עוברים את זה באיזה חוכמה שמרובה על היראה. לפעמים אנחנו קצת עוברים את זה אולי. אבל בסך הכל אני חושב שאנחנו שומעים גבול הטעם הטוב בחקירות שלנו. וכך גם נמשיך. אז בואו נתחיל לקרוא את הטקסט הזה. אנחנו נקרא את הפסקה שאותה אנחנו אמורים ללמוד. יש לכם דפים שמה? הפסקה היא מתחילה במי הבושה ועד וימנע מעבירות ובכל מידות מגונות. זו הפסקה הראשונה. כן, חתיכה ראויה להתכבד. אז אנחנו נקרא אותה רגע בקריאה אחת. כן, אחרי זה נעבור מחדש לדברים. מהתחלה. הבושה אמרו חכמים. השכל הוא הבושה. והבושה היא השכל. כי על אדם וחווה נאמר, כי זה נתינת טעם, מניין לנו, שהשכל הוא הבושה והבושה הוא השכל, כי על אדם וחווה נאמר, והיו שניהם מרומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. אם מישהו מכם ראה פה רמז בפסוק הזה לכך שלא היה להם שכל, יגיד לי, אני לא רואה בפסוק הזה ראייה שלא היה להם שכל. אני רואה אמירה מפורשת שהם לא יתבוששו. אבל האם בפסוק הזה נרמז חסרון שכל? אני לא ראיתי לעת את הנכון. כן? יש לנו פה משוואה שצריך להתמודד איתה. השכל הוא הבושה והבושה הוא השכל. כי על אדם וחווה נאמר, היינו צריכים למצוא עכשיו בפסוק הזה היעדר שכל, כי אחרת למובן, למה הם לא התבוששו? והיו שניהם אי רומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אני שומע שהם לא התבוששו, אבל איפה נאמר שהם היו חסרי שכל? ולא היו יודעים עצניות להבחין בין טוב ובין רע. טוב. פה אני שומע כבר שלא ידעו להבחין, נכון. אבל זה כבר דבריו של בעל ארוחות צדיקים, זה לא כתוב בפסוק. כל זה אני צריך להבין. ולאחר שאכלו מעץ הדעת, או, אולי פה זה ראיה, אולי. ולאחר שאכלו מעץ הדעת נאמר, ותפקחנה עיני שניהם. כנראה כאן הוא משלים את החסר. פקיחת העיניים זה כבר יותר קרוב להגדרה של שכל, של חוכמה. וכנראה שפה הם מתבוששו. טוב, וכן כל בעלי חיים... זה באמת ירידה מאוד מאוד מטאורית, לרדת מאדם וחווה לבעלי חיים. זה קצת מעליב, נכון? להשוות בעלי חיים לאדם וחווה זה קצת קשה. יש פה קושיות גדולות. וכן בעלי חיים. אדם וחווה לא התבושה שכל היה למדעת, וכן בעלי חיים. להשוות את החזיר עם אדם וחווה, להשוות כלב עם אדם וחווה שמזדבק בראש חוצות עם אהובתו, להשוות את החזיר שמתגלגל בהשפעה ואין לה בושה לאדם וחווה. רבותיי, זה סיפור. לדעתי גם התמימים לא יכולים היו לעבור בשתיקה על מה שהם גורים פה, גם התמימים. שכמעט אמרנו עליהם שהם טועים שלא מעמיקים, קצת קשה לסבול, כן, את המעבר החד והחריף והבוטה מאדם וחווה, כן, לבעלי חיים. וכן כל בעלי חיים, זולתי האדם, אין להם בושה, הועיל ואין להם חוכמה. וכל חכם לב יודע מעלת השכל והחוכמה, כי בה יגיע אל אמיתת הדברים, וגם בה יגיע אל ייחוד בוראו, ברוך הוא לעבודתו, ובה יכול להידמות למלאכים. לפלאים, שכל וחוכמה, אתה רוצה לדעת עד לאן יכולה להביא אותך? עד למלאכים. האמת שזה קצת, הייתי אומר, מעליב להגיד שהאדם הוא כמו מלאך ולא יותר. האדם יותר ממלאך. אני צריך להבין למה אין מלאך ולא יותר. כן, ודאי שהרוחות צדיקים ידע את מה שאנחנו ידענו, יודעים, שהאדם הוא למעלה ממלאך במובנים מסוימים. אולי זה כבר התשובה לשאלתי. במובנים מסוימים. אבל, בכל אופן, להידמות למלאכים. באיזה מובן להידמות מלאכים, בלי שנכחיש את מדרגת האדם, שהוא למעלה מן המלאכים, שהמלאך נקרא עומד, והאדם נקרא מהלך. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, שהאדם הוא מהלך והאדם הוא עומד, המלאך הוא עומד והאדם הוא מהלך. אם כן, למה כמלאכים ותו לא? כן. וכיוון שמעלת החוכמה גדולה כל כך, זה מה שאמרנו עכשיו, תראו עד כמה היא גדולה, היא מולידה את הבושה, ולא רק זה, אלא אמונת הייחוד והדמיון למלאכים. וכיוון שמעלת החוכמה גדולה כל כך, צריכה שתהיה חברתה אדומה לה שהיא מידת הבושה הקרובה לה. כן. אומרת זה תרי רעים דלא מתפרשים. במילים אחרות, מקום שאתה מוצא שתי רעים שלא נפרדים. במקום שאתה מוצא את החוכמה אתה צריך למצוא את הבושה. במקום שאתה מוצא את הבושה אתה צריך למצוא את החוכמה. כן. ואם יש חוכמה ולא בושה, משמע שזה לא חוכמה. ואם יש בושה ולא חוכמה, משמע שזה לא בושה. עוד פעם. קצת קיצוני, אתם רואים, תפסו אותי על המילים הקיצוניות. תגידו לי, אל תהיה קיצוני. לא טוב, קיצוניות הזו. כן? אבל לכאורה זה מה שהוא אומר כאן. אני כרגע, בוא נאמר, פשוט מצטט את דבריו. לא, האמת שהוא לא אמר את מה שאמרתי, שזה מבחן. אלא רק אמר שראוי, שבמקום, כן? הוא נקרא את זה בפנים. נראה מה שהוא אומר כאן. כן? וכיוון שמעלת החוכמה הגדולה כל כך, צריכה שתהיה חברתה אדומה לה, שהיא מידת הבושה קרובה לה. עכשיו הוא אומר את מה שאמרתי. וראיה שלא ראית ביתן חסר דעת ולא דעתן בלי בושה. הנה, עכשיו הוא אומר. כל אחד יחשוב, עד שנגיע לשם, כל אחד יחשוב אם הוא ראה פעם ביתן שהוא חסר דעת או דעתן שהוא חסר בושה. כל אחד יחשוב. יש לכם בטח כמה דוגמאות לאנשים ביתנים שאין להם דעת, נכון? אנשים ביתנים שאין להם דעת. יש לכם בטח, עולה לכם בראש. כל מיני דוגמאות, אנשים בישנים שהם חסרי דעת, הם לא יודעים לחקור ולהתעמק בדברים. יש כאלה לכאורה, נכון? צריך להשיב על זה, גם לזה צריך להשיב. ועל כן ראוי לכל אדם, אחרי שסיכמנו את מעלות החוכמה והבושה, ראוי לכל אדם להשתדל ולהתנהג במידה החשובה הזאת, במידת הבושה, להתחכם לה. עד מה זה להתחכם לה? בתחבולות, לקנות אותה בתחבולות בכל דרך אפשרי, להתחכם לה, עד שתהיה קבועה בנפשו. המידה הזו צריכה להיות קבועה בנפשנו. היא לא יכולה להיות אורח נוטה ללון. היא לא יכולה להיות מידה שהיא לפרקים, לפעמים, או גם אם היא קבועה, אבל לא קבועה בנפש, אלא היא מרחפת על פני הנפש. היא נמצאת רק במובן הרגלי, מן השפה ולחוץ. לא. זה צריך להיות קבוע בנפש. צריך לתפוס את יסוד הרצון. כן? עד שתהיה קבועה בנפשו. ויגביר אותה על כל תוואב. עד כדי כך, ותהיה בעיניו חשובה משאר מידותיו, כי בה יגיע אל רוב המעלות, וימנע מעבירות ומכל מידות מגונות. סור מירה ועשה טוב. כן, סור מירה. בה יגיע אל רוב המעלות, זה עשה טוב, וימנע מעבירות ומכל מידות מגונות, סור מירה. כבר הפסקה הזו, הפעלנו פה פצצה, שהיא גודלה גדולה בגודלה, פי אין סוף, מהפצצה שהטילו על הירושימה ועל נגסקי. הפסקה הזו לבדה היא פצצה אטומית חביבה על הזמן, יש בה המון 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 חומר. יש בה עוצמות בלתי רגילות בפסקה הזו. מה שיש בתוכה, איזה אבות מזון יש בתוכה. אם אוכלים את הפסקה הזו כמו שצריך ולועשים אותה טוב טוב, אדם יכול לצאת מהפסקה הזו לבדה שונה לגמרי, מה שהיה עד היום. שונה לגמרי. אפילו בלי לקרוא את השאר, אני אגיד לכם את האמת. אחורה היינו יכולים להסתפק בזה, למרות שעוד מחכים לנו כמה דפים, לא כמה דפים, עד שני עמודים, משהו כזה, עד מידת העזות, אבל הפסקה הזו לבדה, אם אנחנו נזכה לפרק אותה, אתם יודעים, בטבע יש בעלי חיים, כל בעל חי, כן? שימו לב, כאשר אני יודע מה, יש איזשהו טרף, כן? זברה מתה. שימו לב, יש בעלי חיים, כן? מי הבעלי חיים הגדולים שאוכלים את הבשר בעיקר, לא את העצמות, אחרי זה יש בעלי חיים שפרקים את העצמות. אחרי זה יש בעלי חיים שמאכלים את האור, עד התולעים שאוכלים את הכל. כלומר, כן, כל רקמה אורגנית שמתפרקת בטבע, או שהיא פגועה, כן, בעל חי שמת, יש לנו עכשיו מטפלים בה, דרגות דרגות מטפלים בה, עד אוכלי, כן, כן, ממש אוכלים את הדבר האחרון שנשאר. אז פה עוד דבר, כן, שרשור את המזל, לא יודע, שרשור את המזל, משהו שונה קצת. אבל בכל אופן, גם פה, למעשה, הפסקה הזו, אפשר לאכול אותה בכל מיני רמות. אפשר לאכול את הבשר הגלוי, אפשר לאכול את הבשר שבין העצמות, אפשר לאכול גם את העצמות, אפשר לאכול את השערות הדקות, את האור, כן? ממש, סליחה על הדימוי, אבל בכלל התורה, זה בעצם משהו שקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי שנאכל אותו. כדי שנאכל, לא לחינם התורה נמשלה באוכל, לחם, לכו לחמו בלחמי, שתו יין מסכתי, התורה נמשכה ליין, נמשכה ללחם, נמשלה ללחם, כן? נמשלה למים, לא סתם. בעצם זה חומר מזון, זה מזון. והאדם שבא לאכול, השאלה הוא משתמש באמת בשינה ותוכנות, בשינה וחותכות, האם הוא מפריש מיצי עיכול בשלב הראשוני של לעיסת המזון, לאחר מכן מיצי העיכול שבקיבה, כן? כל זה בעצם מתנה את רמת העיכול שאנחנו מקלים דברי תורה. האמת היא, שאם האדם באמת יעכל את הדברים כראוי, בדיוק באותה מידה, שאם אדם יאכל את האוכל שיאכל כמו שצריך, ששמעתי שאחד החכמים אומר, כן, שמספר הלעיסות, הלעיסות שאדם צריך ללעוס את אוכלו, את האוכלים הקשים בעיקר, לא מדובר על לעיסת מים, כן, אתם מבינים. אבל מספר הלעיסות שאדם צריך ללעוס, כמספר השיניים בפה שלו. כן? האמת שאני לא זוכר כרגע כמה שיניים, 40 וכמה שיניים יש בפה? מה? 42? מה? סליחה? אתה בטוח? אתה אומר 42, אתה אומר 32, יש פה הפרש של 10, נו, מה יהיה? יש למישהו אינטרנט בפלאפון, אני מרשה לו להסתכל מתחת לספר, מתחת לשולחן, כן? ולברר כמה שיניים יש בפה. בכל אופן, אותו חכם אומר, אדם צריך ללעוס כמספר השיניים שבפיו, עד שיהיה המזון מימי. קשה לתאר את ההבדל שיש בין רמת העיכול של המזון. צריך להבין, ברגע שהמזון מתעכל כמו שצריך, הוא גם יוצא כמו שצריך. ברגע שיש את האיזון בין הכנסה ליציאה, אדם בריא, כך אומר הרמב״ם, שלא יהיה חולה מימיו, שאם האדם יכניס מה שצריך להכניס, ואיך שצריך להכניס, ויוציא מה שצריך להוציא, ואיך שצריך להוציא, לא יהיה חולה מימיו. שהבריאות היא משוואה מאוד פשוטה. איזון, או יותר נכון, נטייה לצד הפינוי, יותר מאשר לצד ההכנסה. ב-32, תודה רבה. כן, 32. כן, 32. כן, אז שיהיה איזון, המשוואה של הבריאות היא מאוד פשוטה. האיזון בין ההכנסה לבין היציאה. כמה חומרים מתעכבים בתוך גוף האדם? כמה חומרים מתעכבים בתוך גוף האדם ולא יוצאים בזמן המתאים? כתוצאה מזה שאדם אוכל מאכלים לא נכונים, שהם כמו חרבות לגוף, כתוצאה מזה שאדם אוכל במהירות עצומה, כן? בולע את מזונו במקום ללעוס אותו. כן? מיוחד שאוכלים מאכלים גסים. מאכלים גסים כמו בשר, שלא לדבר על בשר בהמה, כן? כמה פעמים צריך ללעוס בשר כזה? זה חרבות לגוף. יש בשרים שאדם, כן, שמתפנים מן הגוף, כן, שהגוף פולט אותם רק אחרי לפעמים 6-7 ימים. זמן העיכול של בשר הוא 6 שעות בערך, כן? כן, בשר בקר, בשר עוף קצת פחות, כן? בשר עוף קצת פחות, חלבונים יותר עדינים, כדוגמת גבינות וכן הלאה. כן, סיפור שונה, כן? קצת פחות גם. אבל זמן העיכול של בשר הוא לוקח משהו כמו 6 שעות. אם האדם לא לועז את הבשר, כל שכן אם אין לו דברים שמעוררים את האנזימים של העיכול, העיכול, תהליך העיכול יכול להימשך ימים שלמים. בתוך גוף האדם יכולים להצטבר, כן, כ-10 קילו פסולת, עד כדי כך. 10 קילו פסולת שמתהדקים למעי הגז, פשוט מתהדקים, כן? חלק נשאר בתוך הקיבה, מרחף בתוך עלל הקיבה, רעלים שלא נפלטים משם לעולם, במשך שנים על גבי שנים. אבל המשוואה של הבריאות זה איזון בין הכנסה והוצאה. אדם שיש לו אכילה, אכילה עם כבודכם, כן? אבל זה תורה, כן? זה תשובה גופנית. אדם שאין לו יציאה ביום, כן? סליחה שאני אומר את זה, אדם שאין לו לפחות 2, כן? אפשר להיכנס ולדקדק בזה, יש רכב, יש קשה, וזה תלוי גם, כן? אפשר להרגיש בזה, כל אדם, כן? סליחה שאני אומר, אבל אם זה לא היה עניין של בריאות, ולא עניין של דברים שנוגעים ממש לבריאות הגוף וללימוד תורה, ליכולת להצליח בעבודת השם, כך אומר הרב גם. הרמב״ם, סליחה, אומר הרמב״ם, הרב גם אומר בראות התשובה. התשובה הראשונה שהוא מונה זה תשובת הגוף, הוא אומר שבלי תשובת הגוף אי אפשר להגיע לתשובה השכלית בכלל. והרמב״ם אומר, היות הגוף בריא מדרכי עבודת השם, בדרכי עבודת השם. אז ודאי שחשוב הדברים האלה, חשוב להזכיר אותם מפעם לפעם. פה אנחנו מדברים על לימוד הפסקה הזאת, אתם זוכרים, עוד לא נכנסו בכלל לפסקה. אמר שלימוד הפסקה צריך להיות בעיכול, בהכנסה נכונה והוצאה נכונה. כן, הכנסה נכונה, פירוק נכון של הדברים. אבל הדברים האלה חשוב ללמוד אותם, כן, ברמה הפיזית הפשוטה. כיוון שהזכרנו את זה, אז אמרנו את מה שאמרנו, ודיברנו על כל עניין היציאות, שחשוב מאוד, כך אומר הרמב״ם. ואדם יכול לראות את המצב שלו, אדם יכול לראות את עתידותיו הפיזיים לפי מצב היציאות שלו, אם בכלל יש לו, ואם יש לו, איזה יש לו, כן? מה עוצמתם, מה הצמיגות שלהם, הרכות שלהם, מעריכות שלהם, כל זה נפקמינה. ככל שהריח הוא פחות סימפטי, זה עדות על כך שמסתובבים רעלים בתוך הגוף. חומציות יתר, דבר שמעכל את הרקמות של הגוף. קחו חומצה ותשפכו אותה על משהו. קחו קוקה קולה, תשימו שן בתוך כוס ותשפכו עליה קוקה קולה. תוך יומיים, השן הזה נעלמת. פשוט נעלמת. עכשיו תראו לעצמכם שהחומר הזה מסתובב בתוך גוף האדם. כן? מה אתם חושבים? שהגוף פולט אותה מיד? כבודו, כבולעו, כך פולטו? עד שכל החומצות האלה לא מסתובב בתוך הגוף, עד שהגוף מתמודד איתה, דברים לא פשוטים. חלק מהחומרים לא נפלטים בכלל. כן? עכשיו אם יש לך מזל ויש לך כבד חזק, נגיד שאתה בחור צעיר והכבד שלך עובד חבל הזמן, אז הוא יפנה. אבל המשוואה היא פשוטה. אתה יכול לקחת בלנדר, כן, שעושים מיצים, איך זה נקרא? שעושים מיצים, כן? יש מנוע חזק. אבל אם אתה תכניס שם עוד פעם ועוד פעם דברים שקשים, קשים, קשים לאיבוד, בסופו של דבר המנוע יחלש. המנוע הזה, כן, הוא נוצר בשביל עוצמה או עומס מסוים. אם יותר מדי תעמיס עליו, תעמיס עליו, בסוף הוא יחלש. אותו דבר הכבד. אז נכון שבילדות אני זוכר את עצמי בתור נער. היינו אוכלים את כל הג'אנק שבעולם, כל הג'אנק שבעולם. הפתיתים, ספוגי הרוטב של הבשר האדום, בשר אדום, קרפיונים, מתוגנים, צ'יפס. אבל אתה בן אדם צעיר, אז הכבד מצליח לעשות. אבל מה, יש חלקים של רעל שלא יוצא מהגוף? לא יוצא. וזה ממשיך עם האדם, ממשיך... לא יוצא, לא יוצא. לא, אפשר להוציא את זה, אפשר להוציא את זה, אבל רק בתהליך של מחלות. מחלות, מה שנקרא. המחלות בעצם זה סוג של תהליכי ניקוי. כן, אבל אדם לא אוהב מחלות, אז מה הוא עושה? הוא מבטל את הסימפטומים, הוא מדחיק את המחלות. כן? כל המלחמה היום נגד המחלות זה בעצם לחתוך את החוט של המנורה האדומה, כן? אתה נוסע ברכב ויש לך מנורה אדומה. אז במקום לטפל בעניין ולמלא שמן, או להבין שיש לך בעיה במנוע, אתה פשוט שם סמרטוט על המנורה האדומה ומשיך לנסוע. אבל אחרי זה בסופו של דבר, אתה יכול למצוא עצמך על הקנטים. אותו דבר גם פה. כל מחלה, וזה לא משנה איזה אגב, מחלה זה יכול להיות מכאב ראש קטן ועדין, דרך כאב בטן קטן ועדין כתוצאה מאיזשהו הרכב לא נכון, אכלת חצי מילון ועוד 3 אגוזים ברזילאים, וצירפת לזה גבינת קוטג' באופן מוזר ומשונה, ועשית כל מיני תרכובות מוזרות, ואתה מרגיש בתוך הבטן כאב עדין, עצבי, לא, לא חזק, לא מדבר כרגע על כאבים שאתה לא יכול לזוז, אפילו כאב כזה עדין, עצבי. הגוף אומר לך, חביבי, אתה לא בעניין. הגוף החכם שלך, חכם, חבל הזמן, חכם בצורה בלתי רגילה. עכשיו, גוף בריא, מה הוא עושה? הוא שולח אותך מיד לשירותים. אתה העמסת עליו עכשיו צירוף לא נכון. דברים מוזרים, כל מיני דברים קשים, דברים רכים. מה הוא עושה לך? הוא מראה לך איזה מין תחושה של צורך לדחות מתוך הגוף. זה דבר מאוד בריא. אדם יש לו שלשולים, לפעמים מה עושים? נותנים לו כדור כדי להפסיק את השלשולים. הגוף רוצה להיפטר מדבר מסוים, ואתה חוזר וממצק את מה שהוא רוצה לפלט. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז זה לא נעים לך, זה לא לפי התוכניות שלך, אתה צריך להיות בתל אביב עכשיו. מה עכשיו אתה תשב בשירותים חצי יום? אתה צריך להיות בשבת בתל אביב. כן? אז תמשיך להתווכח עם הגוף שלך. כן? בסוף זה יצא לך מכיוון אחר. יורה שלא יכול מכיוון ההתפנות, אז מה יעשה לך? יביא לך מכיוון האור. כל מיני פריחות, פצעים, כל מיני בלגנים. לא מבין מה קורה. לא מבין. אנחנו צריכים את ענבים כלפי הגוף. הבעיה שאנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים מהגוף. לימדו אותנו שאנחנו חכמים יותר מהגוף. כן? מה הוא יגיד לי מה לעשות הגוף שלי? יש לי תוכניות בשבילה. יגיד לי מה לעשות? אני בזמן כזה, אני חי בעידן כזה, שאין זמן עכשיו להתחיל כל התהליכים של ההבראה. צריך לקצר תהליכים. כדור, טיביוטיקה, מק, מוק, מוק. לחזור לעבודה, צריך לחזור לעבודה. תאי מזמן, לא עובד. אבל כל הדברים האלה, זה סוגיה בפני עצמה, אני חייב לומר. אבל זה משל מאוד מאוד חזק, ששייך בכלל לכל עניין של לימוד תורה. איך אדם יושב ולומד תורה? אחד הרבנים בתקופת התלמוד התפאר בכך שיש לו ליד שולחנו, יש לו בית כיסא. יש לו ליד שולחנו בית כיסא. בית כיסא ליד השולחן, כן? לא זוכר מי זה היה חכם הזה, נדמה לי רבי זיירא. אני חושב שהגמרא אמרה ש... כן? איזה הוא חסיד? כן? יש שם שאלה בגמרא, איזה הוא חסיד? יש כל מיני דעות, ואחד הדעות, מי שיש לו בית כיסא ליד שולחנו. וזה נקבע להלכה. השמועה הזו היא עדיפה מכולם, כך נאמר בגמרא. יש לו בית כיסא ליד שולחנו. אנחנו רואים זהות מופלאה, כן? בין תהליכי העיכול הפיזיים לבין תהליכי העיכול הלימודיים. ליד שולחנו, הכוונה היא, ליד השולחנו, כן? לאו דווקא שולחן האוכל, אפשר להגיד זה גם שולחן האוכל, אבל הכוונה שם, כמדומני בעיקר, זה ליד שולחן הלימוד שלו. שגם לימוד עצמו הוא תהליך, כן? של עיכול מופלא. צריך ללמוד את זה בפני עצמו. לא ניכנס לזה כרגע, כי עניינו זה ללמוד במידת הבושה. אבל גם מידת הבושה, אגב, כן, היא תהליך עיכול. כמו שאנחנו נראה מיד, ניכנס לזה, נראה שכל מה שאמרנו הוא בפירוש שייך ותואם בצורה נפלאה את התפקיד של מידת הבושה. מידת הבושה זה קיבה. אנחנו נראה את זה בפנים. זו קיבה שבמומחיות בלתי רגילה היא דוחה כל פסולת. כל פסולת רוחנית, כל פסולת נפשית, כל פסולת מעשית. היא לא נותנת לשום דבר שלא עולה בקנה אחד עם שורת החוכמה, ראינו, הבושה היא החוכמה וכו'. כל דבר שלא עולה בקנה אחד עם שורת החוכמה, חוכמת התורה, הבושה לא נותנת לו להיכנס. לא נותנת לו. זה שומר השער הנפלא שלנו, ששומר עלינו מכל מיני הרעלות, כל מיני מצבי ביש, כן? נפשיים, רוחניים, מעשיים. אז זה כן שייך. כן? באמת שלא חשבתי על זה, אבל זה פשוט מופלא לראות עד כמה זה שייך. כן? בושה, תשובה, בושה, שובה, כן? וכן הלאה. עכשיו ניכנס לעניין. מי שרוצה לשאול שאלה כלשהי, משהו היה מוזר, תמוע, לא מתקבל על הדעת, כן? מה?
רציתי לשאול מה זה הרעלים האלה
שיש? הרעלים האלו, זה כל מזון יש בו רעלים. כל מזון יש בו רעלים.
קודם כל צריך לדעת,
איך לאכול את המזון. אם אתה תאכל סלק שהוא לא מבושל, אתה בבעיה. כי הרעילות של סלק, כן? לא מבושל, כן? היא גדולה וקיבת האדם לא יכולה להקל אותו. הקיבה לא בנויה לאכול, כן, את הסלק לא מבושל. יש פירות שנאכלים, מבושלים ולא מבושלים, כן, וברכתם, כן, בדיוק אותו דבר, כן, אם אתה לוקח פרי עץ שנאכל מבושל ושאינו מבושל, ברכתו בורא פרי עץ, כן, אפשר לאכול אותו גם כך וגם כך. יש מאכלים שנאכלים דווקא שהם מבושלים ולא חיים. רק בהמות יכולות לאכול אותם חיים. יש בהמות שיש להם ארבע קיבות, יש בעלי חיים שיש להם ארבע קיבות. הם מסוגלים לאכול את העלים הכי רעילים. אם אתה תאכל עלה כזה, עלה כזה אחד, אתה תמות על המקום. חס ושלום, לא אתה. בן אדם יכול למות על המקום. אם הוא אוכל עלה כזה. יש עלים רעילים בצורה בלתי רגילה. כן? העצלן למשל, כן? יצור. ראי, שמעת על העצלן? שתלוי עם הרגליים ככה, בערות הגשם, תלוי חודשים, לא זז בקושי. רק אם יש שריפה ביער, הוא יורד. מועיל בטובו לרדת ולעבור לעץ הסמוך. כן? מה הוא אוכל כל היום? רק תעלים שהוא מצליח להשיג ככה, בפשיטת יד, זה הכל. כן? הוא צוחק על כל הקופים. הקופים כל היום מתרוצצים בתוך היער, מבזבזים אנרגיה בלי סוף. הוא אוכל עלי אחד כזה, מזין אותו למשך כמה שעות. זה עלים בשרניים מאוד, מאוד בשרניים. הקופים לעומתו אוכלים פירות יער, עסיסיים. הם מתירי אנרגיה, אבל מתפרקת מהר. לכן כל היום משוטטים אחרי מזון. העצלן הזה אוכל עלי אחד. מספיק לו איזה 10 שעות. כן? אבל אם אתה תאכל על... עוד פעם, לא אתה, חס ושלום. כן? אם אדם יאכל, חס ושלום, עלי כזה, הוא מת על המקום. העצלן יש לו יכולת בלתי רגילה לפרק. חזיר. הוא אוכל פסולת. לתעתיר עם חזיר. אין עשיר מחזיר. למה הוא כך עשיר? כי את כל מה שכולם זורקים, הוא אוסף. כן? אבל יש לו כזו קיבה, אז פשוט לא יאמן.
גם
פרה. מה? יותר עדינה. כן. פרה לא אוכלת בשר? כן? יותר עדינה. אוכלים את בשרה, והיא לא אוכלת בשר. כן? יותר עדינה. היא יותר אוכלת עשב. כן? חיות יותר עדינות. כן? אנחנו, הקיבה שלנו, יש מאכלים שהיא לא יכולה בשום פנים ואופן להתמודד איתם. ואז כל הרעלים האלה נשארים בתוך הגוף. כן? פשוט נשארים בתוך הגוף. צריך לדעת איך להכין מאכל. אפילו שקט שאתה אוכל. אם אתה מקלף את הקליפה שלו, זה יותר בריא לגוף. יש לגוף פחות צורך להתמודד, כן? כי בקליפה יש ציאניד. זה נשמע נורא ציאניד, נכון? כמובן ברמה מאוד מאוד נמוכה. אבל למה להמיס על הגוף? למה להמיס על הגוף? כן? במיוחד תלוי בגיל שלנו. אם אדם הוא גם ידוע מחלות והוא חלש בגופו, ודאי וודאי שלא צריך להמיס על הכבד. ודאי וודאי שלא צריך להמיס על הכבד. הכבד זה פח הזבל של הבן אדם. כל הדברים, כל הרעלים יחסים לשם, וזה מסנן את הרעלים. אבל אם הכבד הוא חלש ממילא, כן? אדם הוא ידוע חולי, וכל מיני, יודעים שהכבד שלו חלש. אז ודאי שהוא לא צריך להמיס. הוא צריך להכניס את המאכלים המשובחים ביותר, שהיא כולם מוקל, ויש בהם פחות רעלים, כן? אין מצד עצמם, ואין באופן הכנתם. יש פחות רעלים, כן? זה הרעיון שבשביל העניין הזה. אז בכל מאכל ומאכל יש רעלים. אין מאכל שאין בו רעלים. אבל המינון, יש מאכלים שמינון הרעלים שיש בהם הוא כל כך קטן, כן? והגוף מצליח להתמודד איתו. כרואי ולסלק אותו תכף מיום. תלוי גם בצירופים, זאת אומרת, צריך לשים גם את לב היטב לצירופים של מאכלים. יש צירופים שלא מאפשרים לאנזימים של העיכול, כמו שאמרתי, לפעול כהלכה, וכתוצאה מזה, האוכל לא מתעכל, והרעלים לא מופרשים ומסולקים, כן? זה חוכמה, צריך לדעת, לגוף יש חוקים. זה לא דבר שאדם מבין אותו ככה מאליו, זה לא דבר, כן? שאדם יכול להבין אותו לבד. אם היינו חיים על פי הטבע, לא הייתה שום בעיה. לא היינו מפרים לטבע את מהלכו, אבל מכיוון שאנחנו בעלי שכל, והשכל שלנו הפך אותנו יותר חכמים מהטבע, אנחנו מציקים לו, אנחנו מחממים יותר מדי את כדור הארץ, אנחנו שורפים יותר מדי עצים, אנחנו מציקים לאוקיינוסים, אז מה הפלא שאחרי זה מתרעם עלינו הגוף? זה הבעיה. האדם יש לו שכל. מרוב שיש לו שכל הוא כבר מתעמר בטבעו. במקום ללמוד את טבעו, במקום לשים לב מה גופו צריך, במקום לעקוב אחרי כאבי ראש, כאבי בטן, ולהמיד את המשמעות שלהם, להבין את הסיבות לדברים, במקום זה, אדם שם קצוץ על הדברים האלה. זו הבעיה שלנו. צריך יותר כבוד, יותר כבוד, כן, לטבע. הטבע הוא מאוד מאוד חכם. צריך לזכור מי עשה אותו. הטבע הוא מאוד מאוד חכם. וזו תהיה הטעות הכי נוראה, והטיפשות הכי גדולה, להתעלם מחוקי הטבע. גם הטבע האישי שלי, בין הפיזי, בין הנפשי, כן, מוסר כליות מה שנקרא, כן, הטבע הנפשי זה מוסר כליות, דרך ארץ קודמת התורה, מה אתה פועל נגד הטבע שלך, נגד הטבע המוסרי? מה אתה מקלל? מה אתה מרחל? אתה יודע איזה נזק אתה גורם לנפש? אתה יודע איזה נזק בן אדם גורם לנפש שהוא עושה דברים שהם הפוכים למוסר הטבעי? שנאה, כעס. מה הפלא שכאשר אנחנו מקנאים או נוקמים, מה הפלא שאנחנו מרגישים זיפט? ודאי, זה מכת מוות לנפש. הנפש סובלת מאוד, אחרי זה אדם עצוב, אחרי זה אדם מסוגל להירדם בלילה, כי הוא חובל את נפשו, את נפשו הוא חובל. אז במקום לשים לב לחוקיות המוסרית הזאת ולהישמר מכל משמר, לא להכאיב לנפש שלנו. לא להחמיץ פנים לזולת ולא לדבר מאחורי גבו. אלו מכות קשות לנפש. אבל הוא חכם. הוא, מה? בטח שהוא יכעס. מה זאת אומרת? אתה יודע מה הוא עשה לי? אתה יודע מה הוא עשה לי? מגיע לו. זכותי לכעוס אליו. אתה יודע מה אתה עושה לעצמך שאתה כועס אליו? זה נזק. אתה מזוכיסט. אתה מזיק לעצמך. אבל אנחנו יותר חכמים מהטבע. זו טעות. זו טעות. וצריך לחזור לזה בתשובה גדולה גדולה. כן? תשובה גדולה גדולה צריך לחזור לזה. ברמה של התשובה הפיזית, שם זאת תשובה גופני. כן? צריך לשנות הרגלים, הרגלי אכילה, צריך לשנות הרגלי חיים, הרגלי התנהגות. כן? כי יש כמה וכמה דברים שגורמים לבעיות האלו ולמחלות. זה לא רק התזונה, אם כזה משקל כבד עצום יש לזה, 80% אולי לפחות, אבל זה קשור גם להרגלים סביבתיים, מקום שאדם גר בו. כן? זה קשור להרגלים נפשיים. כן? שוב הדעת, רגיעה, דאגה, כעס, כל הדברים האלה. הכל משפיע עליהם, הכל משפיע עליהם. אדם הוא אחד, כן? אדם הוא אחד. הכל קשור, הכל קשור. אדם צריך לקחת זמן לעצמו ולהגיד, אני רוצה לבדוק את עצמי, אני רוצה לעשות בדק בית, שלושת הרמות האלה. ולעשות שינוי קטן, קטן, קטן. אין, קטן. אם הוא יודע שהוא אוכל איזה מאכל שהוא מאוד מאוד מזיק ומרבה בו, יש אנשים שותים 3 בקבוקי קולה ביום. 3 בקבוקי קולה ביום. לא נדבר על אנשים שמעשנים קופסה וחצי ושני קופסאות ביום. זה פשוט מלחמה נגד הגוף. בוא נחוס על הגוף שלנו, כזה מתוק הגוף שלנו, כזה צדיק הגוף שלנו. תחשבו על הגוף רגע. כמה אנחנו צריכים להיות אסירי טובה לגוף הזה, שמבוקר ועד ערב הוא פותר אותנו מכל התעסקות עם העניינים ש... הוא מעכל עבורנו, הוא עושה בשבילנו, הוא מציל אותנו, הוא דוחה את כל הפעולות שהגוף עושה, זה פשוט פעולה פלאים. ואנחנו משיבים להוראה תחת טובה. מי שמשיב לו, לא יודע. אתם נראים לי בריאים, אתם נראים לי בסדר בעניין הזה. כן? אבל איך אנחנו פועלים נגדה? כל הזמן. הוא עושה לנו טובה, תחשבו, מישהו נותן לכם חייך אליכם, ואתם טרח, סתירה. חייך עוד חיוך, מתוק שלי, אומר, אתם, או, סתירה. זה בדיוק מה שעושים לגוף. כשאתה מכניס 3 בקבוקי קולה ביום לתוך הגוף, מכילה שאני אומר, כן? יש דברים שאפשר להסכים ולבוא ולומר שלאדם אחד המאכל הזה טוב, לאדם אחר המאכל הוא... אבל יש דברים שזה חד וחלק, כן? סליחה שאני מקלקל את הקניות במקולת, אבל בסדר, אני יודע, איך אומרים, גם אם תכתוב על הקופסת סיגריה שזה הורג וזה ממית, המעשנים ישיכו לקנות, הדברים שלנו לא יעזרו הרבה לאנשים שכבר התמכרו לדברים האלה. אבל יש דברים שחייבים לומר, אחד משמעי, זה פשוט סתירת לחי לגוף, זה רעה תחת טובה, רעה תחת טובה. כמה טובה הוא עושה לנו, מתוק הזה, זה מתוק הגוף. זה פעולה, זה פשוט לא יאמר, רק להתבונן על המכונה המופלאה ששמע האדם, ששמע גוף האדם, זה פשוט פלאי פלאים. ומה אתה עושה? מפריע לו, מפריע לו, מקביד עליו, מקשה עליו. די, אין לו כבר כוח! הוא מוחה! מחלה. הוא מוחה! מחלה יותר חמורה, לא עלינו. הוא מוחה! בסוף הוא הורג את עצמו. יש מנגנון של השמדה עצמי, זה חלק מהשיקולים של הגוף, זה חלק מההיגיון הביולוגי, שהגוף הורג את עצמו. כן? זה מה שנקרא תמות נפשי עם פלישתים. זאת אומרת, זה מנגנון, זה מאוד, מאוד, מאוד מעניין. מאוד מעניין. זה מין קמיקזו כזה, שהגוף מתאבד כחלק מההתמודדות עם הבעיה. דבר מעניין. הוא מת, פשוט ממית אותנו. אבל יש כל כך הרבה שלבים עד שם. אשרי מי שמקשיב ושומע טוב טוב את הרמזים, את הרמזות של הגוף בשלבים המוקדמים. אנחנו נגיע לך מיד, כן. מה רוצה לשאול? כן.
למה
התקבה
זה הבושה?
מה? אז אנחנו נכנס מיד, אנחנו נראה את זה בצורה מופלאה, החל מתחילת הפסקה, אנחנו כבר נראה את זה. כן, אתה שואל?
במצב שלנו כרגע היום, למשל, כל דבר שאנחנו קונים, כמעט כל דבר, יש בו הרבה חומרים משמרים, ויש בו דברים שגם בניגוד לקולה, זאת אומרת, גם כשאנחנו קונים לחם, יש בו הרבה חומרים משמרים, שפעם לחם היה מספיק יומיומיים.
כן, אבל פעם גם לא הייתה בחירה. פעם לא הייתה בחירה, אבל היום בכל מקולת, נורמלית, יש לך כמה סוגי לחמים. יש לך כמה סוגי לחמים. אפילו טעימים. נכון שגם הטעימים זה לחמים שמכניסים מהם דברים מסוימים, אבל בכל אופן הם פחות, כן, עתירי רעלים. אם אתה בכלל, אני יודע מה, רוצה לטפל בתחום, נגיד של לחם בצורה הרבה יותר רצינית, כי זה מאוד מזיק לך, או משהו כזה, יש אפשרות ללכת בצורה יותר מקצועית אפילו, והיום אחרים הם לא גבוהים. לא גבוהים. זה יכול להיות הפרש לכמה שקלים, כן, בין לחם ש... רגיל לבין לחם ממש אורגני, נקרא לזה ככה. אפשר גם לעשות בבית. זה מכונה מאוד פשוטה, אפשר לקנות את זה ב-300 שקלים היום. לעשות לך לחם מתוך הבית. פשוט, אתה קונה קמח, כן, ש-70% או 60%, לא משנה, קמח מלא. אין? גם 80% זה מאוד טעים. מאוד מאוד טעים. תבוא אליי הבית, אני אראה לך כל שבת. חלות שאנחנו אוכלים. מקמח של 90%, לפעמים של 100%. חלות נפלאות. כל האורחים שלנו שמגיעים, אוכלים את הדבר הזה, כן, פשוט, לא, הם לא אכלו דבר כזה מחייהם. מבקשים את המתכון וכו' וכו'. ברוך השם, זה לא בעיה. זה עניין שקצת תשומת לב, קצת התבוננות, זה לא מסובך. כמובן שהחוכמה בדברים האלה זה לא לעשות שינויים של זבנג וגמרנו, כי זה לא יחזיק מעמד. כן? מעט מעט אגרשינו מפניך, ולא תרבה עליך חיית השדה. מעט מעט אגרשינו מפניך. לאט, לאט. להתחיל לדברים שהם יותר קרובים להשגה, שלא דורשים מאמץ, לא פיזי, לא דורשים מאמץ נפשי בשינוי הרגל, כן? ולאט לאט להתחיל לכבוש שטח אחרי שטח. בתוך חצי שנה עדיין יכול להגיע לשינוי הרגלים כמעט טוטלי. כמעט טוטלי. כן? כמעט טוטלי. אבל לבוא ולהגיד לאדם, תשמע, עכשיו תתחיל לאכול את הבשר שלך, כן, בלעיסה של 32 פעם, כן? 32 פעם, זה. זה קצת מוגזם, אתה מבין, זה טירוף, כן? זה לא, זה לא, זה לא, אבל תלעס עוד קצת, תלעס 9 פעמים. עד היום לעסת 3 פעמים ובלעת, כמעט נחנקת כמובן בדרך, אבל בלעת. נו, חייך, 10 פעמים, בסדר? 10 פעמים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 פעמים. אתה לא מסוגל להוריד ברמת הבשר, אתה אוכל, אתה חייב לאכול, אני יודע, כמו טורף ממוצע, אני יודע, קילו ביום. אז מה אני אגיד לך? לפחות תלעס את זה. אגב, זה קורה דבר מעניין מאוד, שאדם לועס את האוכל, כן? בואו נעשה חשבון פשוט מאוד. כן? אנשים שאוכלים מהר, בדרך כלל, אוכלים אכילה צהלית של 10 דקות. ראיתם אנשים שאוכלים 10 דקות? ארוחת צהריים שונה? פחות מ10 דקות. בין 7 ל-10 דקות. כן? שער הזמן מדברים. כשאתה אוכל 10 דקות, אתה לא יכול להרגיש את הסווה, נכון? למה אתה לא יכול להרגיש את הסווה? נכון. כי תחושת הסווה מתחילה אחרי 20 דקות. עכשיו, אם אתה אוכל לאט, ממילא אתה מגיע ל-20 דקות בשלב הבא יותר מוקדם. ואז יש לך אפשרות להחליט אם אתה רוצה בכלל להמשיך לאכול. כן? אם אתה לועז 2 חתיכות בשר, או 3 חתיכות בשר, כן, אתה לועז סתם ב-15 דקות. ויש לך גם ירקות עם זה. אז בסך הכל אתה מגיע ל-20 דקות בשלב מאוד מוקדם, לפני שקילית 0.5 קילו. ואז אתה אומר, רגע, אבל אני שבע. איזה יופי, מכיוון שתהליך השביעה התחיל להתעורר, אתה מרגיש שבע. אבל אם אתה אוכל במהירות הבזק, כן? אתה אוכל 1.5 קילו בשר, ועדיין אתה לא מרגיש שבע כבכלל. ואז אתה דוחק עוד ועוד. זה חשבון מאוד פשוט. כן? ואתם חוויתם אם מישהו חווה את זה? את הרגשת השבע, איך הולכת ומתעוררת אחרי 20 דקות? ולא בא לך לאכול יותר. יאמר, אתה שבע. ואז אתה גם לומד להכיר מה זה שובע ומה זה תאווה. אנחנו לא יודעים מה זה שובע ומה זה תאווה היום. לא יודעים. לא יודעים מה זה. כן? כי אנחנו מתחילים את האכילה כתוצאה מאיזו התעוררות של תאווה, ולא מאפשרים לשובע לחוות דעתו, או להתעורר ולתת לנו להרגיש את עצמו, אותו. כן? ואז אנחנו נשארים רק עם הפרמטר של התאווה. אנחנו לא תואמים טעמה של, טעמו של שובע אמיתי ושל רעב אמיתי. זה פלא. אז אני לא יכול להגיד עכשיו עם אדם, אני יודע מה, שהוא רגיל לאכול במהירות, להתחיל עכשיו ללעוס 30 פעם. לא יכול. אבל אני יכול להגיד לו ללעוס 5 פעמים. מה יש? מה כל הסיפור? 5 פעמים? בסדר, 5 פעמים. וכן הלאה והלאה. צריך לעבור על סדר ים של אדם, לראות בדיוק מה הוא עושה, מה מעולה לגופו. ולראות מה ניתן לשנות. מה. יש שאלות נוספות? יש שאלות? מה? כן.
הספורט עוזר?
ודאי. זה שייך לתנאיק, ודאי. ודאי. ודאי, זה שייך לתנאים, כן? לתנאים הנוספים, כן? יש תזונה, יש ספורט, כן? כן? התנהגות, כן? כן? התנהגות שייך בין, ודאי, ספורט זה דבר מאוד מאוד חשוב, ודאי. אין שום ספק. שנזכה לעשות ספורט, אני לא עושה ספורט בכלל. אני יכול לדבר על זה, אני רק יודע שזה חשוב, כן? אני מכה על חיית יום-יום על זה שאני לא... לא עושה את זה. אבל זה ודאי שזה חשוב, מאוד מאוד חשוב. הכל זורם הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. כן, דברים לא נעצרים בדרך, אין פקקים, כן, פקקי תנועה, אין פקקים, כן, אין פקקים, יש זרימה יותר טובה. הדברים מגיעים יותר מהר מכל מקום, כן, תהליכים נעשים בצורה יותר שוטפת וזורמת, כן, תראו לזמכם שהכבד ממתין להתחיל לעשות את הפעולה שלו, ברגע שאדם אוכל, הכבד מתעורר, אבל האוכל לא מגיע אליו, כי הוא נתקע בדרך, הוא לא מגיע, אתה מגרה איברים והמזון לא מגיע אליהם כדי להתחיל את תחילת הפעולה. שיוצרים גירוי על איברים ולא נותנים לנפול את הפעולה שלהם, זה דברים מסוכנים. זה לא דברים פשוטים. איברי הגוף מגורים כתוצאה מתחילת פעולה, המוח משדר לאיברים להתחיל להתכונן. מתחיל להתכונן. אבל לא מגיעים. דברים לא מגיעים. כן?
הם פועלים סתם.
הם פועלים סתם, יש לזה משמעויות. כן, יש לזה משמעויות. כן, משמעויות מרחיקות לכם. איבר שפועל בלי שנעשה את הפעולה. דברים שיכולים להזיק לאדם. כן. יש שאלות? בבקשה. לא, כן. קודם כל, אתה צריך לדעת מתי לעשות ספורט, כן? תהליך העיכול זה, תהליך העיכול זה הפעולה שדורשת הכי הרבה אנרגיה בגוף. זה פשוט לא יומן כמה אנרגיה, זאת אומרת, אני לא רופא ולא כלום. אבל לפחות מה שלמדתי, כן? אני חושב שאין בזה חולקים. או לפחות אין מחלוקות מקצה לקצה בעניין הזה. תהליך העיכול זה התהליך שדורש הכי הרבה אנרגיה, כן? הכי הרבה אנרגיה. לכן אומר הרמב״ם שאדם אוכל צריך לשבת, לא לזוז. אסור לעשות פעולות נוספות. כן? אסור לעשות פעולות נוספות. לא לרוץ, ולא ללכת במהירות, ולא לקשקש, כן? כי כל פעולה כזו דורשת אנרגיה. ברגע שאתה מפנה את הדם, כן? הקיבה צריכה עכשיו כמות דם מסוימת, ואתה מפנה את הדם עכשיו לפעילות אחרת. זה בא על חשבון העיכול. עם כל המשמעויות, האוכל לא מתפרק כמו שצריך, הוא נשאר לא מעוקל בתוך הקיבה, ואחרי זה מרכיב בתוך הקיבה, תהליכי תסיסה, זה אותה מרגשות, כן? של השיח הפעיל והער ששומעים בתוך הבטן. אתם מכירים את זה? כל הדברים, זה מה שקורה כתוצאה מתסיסה של דברים בפנים. ודאי. זה לא מתקל. ואז זה מתחיל לתסוס בפנים. תסתכלו על משהו שתוסס בתוך איזה כלי. כן? תסתכלו על זה. אלכוהול נעשה מזה. כן? איך עושים אלכוהול? על ידי תסיסה. תסיסה של תמרים, של שקוליות, כל מה שזז, כל מה שיכול לתסוס, יש בו סוכר, כן? מתחיל תהליך של תסיסה, זה נהפך לאלכוהול. תראו שאלכוהול בתוך הבטן. מזון שלא מתפרק כמו שצריך מתחיל לתסוס, להירקב ולתסוס. עכשיו, תסיסה של בשר זה הכי חמור. הכי חמור. כן? יש כל מיני דברים. הבשר של בשר זה דבר חמור. ברגע שבשר תוסס בתוך הבטן, אוכל לא מתעכל, זה רעלים. זה רעלים. הוא מתחיל להקל את הדפנות, מתחיל לעשות כל מיני צרות בתוך הבטן, זה דבר שגורם בסופו של דבר לכיבים, לאולקוס, כן, כל הדברים. כל המחלות העכשוויות הן תוצאות של חוסר קשב לצרכים של הגוף, לחוקיות של הגוף. ושינוי הרגלי אכילה, זה אין לך דבר נפלא מזה לבריאות. אין לך דבר נפלא, גם אחרי שאדם הוא חולה. תלוי באיזה שלב של המחלה. כן? תלוי. ראיתם פעם כלב שאוכל משהו לא בריא? הוא מיד מקי. ראיתם כלב ש... ראיתם כלב משהו סגרה? הוא מיד מקי. כן? פילי פלאים. מיד מקי וחוזר לשגרה. חוזר לשגרה. הוא מבריא על המקום. הגוף פלט את הרע, נגמר הסיפור. כן? וזה קורה לכלב רק שאוכל אצל בני אדם. איך אמר לי השכן שלי? כלב שלו היה חולה, הכלבה שלו הייתה חולה לפני שבוע. כן? הייתה חולה כמה שעות. כמה שעות. למה היא חולה? הוא היה בבית של ההורים שלו, ברחובות, אז שם כולם אוהבים נורא את הכלבה, אז כל אחד זורק לה איזה אוכל אחר. אחד זורק את הסטייק שלא אכלו, כן? לא רק שזה לא בשר חי, כן? זה בשר מבושל. אבל הוסיפו בו את כל הדברים, כל התבלינים. אז זה מוות בשביל כלב. מה זה שייך לאוכל כזה בכלל? אז נותנים לו, אני יודע, זה נותן לו את החתיכת סטייק שנשארה, אז זה נותן לו איזה לקיקה מהארטיק. אוהבים את הכלבה, כן? על המקום הגוף שלהם מגיב במאיר הגיז, כן? רוצה לפלוט את הרעל הזה. דבר פשוט. פולט, פולט את הרעל. אז אם אנחנו באמת בשלב הזה, שהגוף עדיין מגיב בצורה מאוד ספונטנית וראשונית, זה נקרא השלב האקוטי, כן? השלב של תגובה מהירה, תגובה מהירה, כן? מה טוב, מה נעים? הגוף יפלוט מה שצריך לפלוט, ונגמר הסיפור, אנחנו חוזרים, ברוך השם. אבל אם אתה הדחקת את זה, ולא נתת לגוף להגיב את התגובה הנמרצת, המהירה הזאת, כי לפעמים התגובה הנמרצת היא גם לא נעימה, כן? זה יכול להיות בחולי חד פעמי של שעה, שעתיים, חצי יום, יום. חום מאוד גבוה, כן? מאוד גבוה. אם אתה לא מקבל בענווה את המצב ומתעטף בשמיכה שלך בנחת ושותק, כן? לא צריך להתפלל, לא צריך ללמוד, לא צריך להניח תפילין, שום דבר. עכשיו אתה חולה. אם אתה לא נותן לגוף לעשות את הפעולה הזו, אחרי זה הוא יופיע לך בשלב שני. שלב שני. שלב יותר חמור. זה המחלות הפחות סימפתיות. אחרי זה יכול להופיע בצורה של מחלה כרונית. שהמחלה מתיישבת על איבר מסוים, זה יכול להיות במפרקים, יכול להיות בכל מיני מקומות, כן? כל מיני בלגנים. כן? ואם גם זה לא, זה יכול להגיע למצב של ניוון, ממש ניוון, שזה מצבים כבר שכמעט הם בלתי הפיכים. בשלושת השלבים הראשונים זה הפיך, אבל זה דורש פעולות של שיקום והבראה מאוד מאוד תקיפות. במצבים האלה כבר אין יותר מדי את הלוקסוס של, של כמו שאמרתי מקודם, שהכל יהיה לאט ובהדרגתיות, זה כבר לא פשוט. בשלב הניווני זה סיפור, כל מי שמרגיש בריא, או יחסית בריא, כדאי עכשיו לחשוב על הדברים האלה ולראות מה ניתן לעשות, כל אחד לפי כוחו, לפי המדרגה שלו, לפי היכולות שלו, לפי היכולות הכלכליות שלו, לא משנה, יש בזה הרבה הערכות. אבל מי שמרגיש בריא, זה הזמן. זה הזמן. לא אומר, זה הזמן האידיאלי. גם בשלב האקוטי זה בסדר. גם בשלב היותר מתקדם זה בסדר. זה בסדר. אבל זה תהליכים הרבה יותר ארוכים. זה יכול לקחת חודשים. כל אחד חצי שנה, יכול לקחת שנה. זה נוגע לאיכות החיים שלנו, של ניצול נכון, של קצבת החיים שניתנה לנו. זה לא ערובה שאדם יחיה 120 שנה. זה לא ערובה. כל אחד יש קצבת החיים שלו, לפחות את הקצבה שניתנה לנו, ניתן לבן אדם 5 שנים, 10 שנים, אבל תחיה כמו שצריך, באיכות חיים. כן? כתוב בירושלמי ש-88% מהאנשים מתים מפשעים. פשעים. מה זה פשעים? פשעים נגד הגוף? פשעים נגד הנפש? פשעים נגד הרוח? פשעים נגד מה זה? פשעים. פשעים. דבר מדהים. כך כתוב. פשעים. כן. כתוב, בבלי כתוב שאותו רב שעבר על קברי ישראל וראה, מה הוא ראה? הוא ראה ש-80% לא, סליחה, 99% מה? 99? מתים מעין רע. זה פשעים. מה זה פשעים? שאדם מסתכל על השני בעין רע, מקרין עליו אנרגיה שלילית וכן הלאה, חושב על המחשבות רעות, כן? 99% מתים מעין רע. זה מיטות טרם זמנם, כתוצאה מחוסר מעברים של אנרגיה חיובית. אני אתן לך דוגמה פשוטה. דוגמה פשוטה אני אתן לכם. אתה יושב עם בן אדם, והוא עצוב. מה אתה מרגיש באותו רגע? עכשיו, אני לא אומר, כל אחד מאיתנו, מה לעשות? אנחנו לא מלאכים. אבל כשאתה יושב עם אדם עצוב, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה קצת נחנק. אתה מרגיש פחות שמחת חיים. אתה פחות חי, מילים אחרות. עכשיו, אתה רוצה לכם שאנרגיה כזו מוזרמת אלינו כל היום כולה. לא רק של אנשים עצובים, אנשים רחלנים, מדברי לשון הרע, קנאים, חשדנים. אנחנו חיים בתוך חברה שהאנרגיות האלה זורמות עליהם. עכשיו, אני לא אומר ללכת לגור עכשיו באי בודד, באי הקריבים, מתחת לאיזה דקל או על גבו של לוויתן. אני לא אומר את זה. אבל אדם צריך לברור בחוכמה, כן? הרחק משכן רע, אל תחבר לרשע. חז"ל הדריכו אותנו בזה. אני לא אומר ש... לא, אסור לנו לשנוא אדם ישראל, חס ושלום. אבל בנפשנו הדבר. אז כמו שאני בוחר לאכול את המאכל התקין, ואני לא אוכל את המאכל האחר, למרות שגם הוא משווק במקולת, ככה אני אבחר את החברים שלי. אני לא אשנא את זה שחס ושלום, אני אסור לי לשנוא את הרחלן ואת, ואת הקנאי ואת העצוב. חס ושלום, אסור. צריך לעזור לו. אבל אני לא אתחכך בו מבוקר ועד ערב. אני אדע לעשות בידודים והבדלות ביני ובין הגורמים שמזיקים לי. אני אתפלל עליו, אני אשתדל מדי פעם אפילו לדבר איתו, להשפיע עליו טוב, לשנות את נושא השיחה כאשר אני נמצא במחיצתו. יכול להיות. אבל אני לא אתחכך איתו מבוקר ועד ערב. אני לא יישב בתוך חבית חומר נפץ כל ים כולו. זה דבר מאוד חשוב. זה משפיע לשלילה. משפיע לשלילה. כל אדם צריך לעשות חשבון לעצמו. כן? מקום המגורים שלו. כן? בואו לבטל, תראו איזה מקום, איזה אוויר שם יש, תענוג. האמת שירושלים זה העיר הכי, נדמה לי ש... כן? מבין הערים הכי זקה מבחינת האוויר שלה. אבל אדם צריך לקבוע את מקום מגוריו. לא כל אחד יכול לגור מצפה בגליל, אבל קח דגימה של אוויר, תראה את חלקיקי הפיח או הרפיח שיש שם בפנים, כן? קבל איזושהי דגימה, קבל איזשהו... היום הדברים האלה ידועים, תפתח אינטרנט, זיהום האוויר בבית אל, זיהום האוויר בגוש דן, בתוך גוש דן יש אזורים שונים. תחליט איפה תגר. אחרת אתה שואף גפרית כל היום, ואתה עושה את הפעולה שאתה עושה כאשר אתה אוכל מאכלים רעילים. שואף גפרית במינון, לא מסתבר. אתה מאמיס על הכבד. בסופו של דבר נצרות מחלות מזה. תחליט איפה תגר, תחליט איזה מאכלים אתה אוכל, תחליט עם מי אתה מסתובב, מי החברים שלך. זה מאוד חשוב. זה קובע את איכות החיים. קצבת החיים שניתנה לך מהשמיים, תחיות כמו שצריך. אגב, זה משפיע בצורה בלתי רגילה גם על, על החשיבה. כשאדם הוא חי נכון, החשיבה שלו היא אחרת לגמרי, הרבה יותר צלול. מה אתם חושבים? למה המחשבה שלנו כל כך כבדה? למה? כבד, כבד. קשה לכנפיים. לכנפי המחשבה להתרומם, קשה. כבד. כי יש איזה כוח משיכה שמושך אותם כלפי מטה. מי זה כוח המשיכה הזה? גוף כבד, כן? רעלים בתוך הגוף מציפים אותנו, יוצר כבדות, חום מיותר, כל מיני דברים. אז המחשבה לא יכולה להמריא, כי הכל קשור. זה בדיוק מה שקורה לנו אחרי חמין של שבת. כן? בדרך כלל... כן. למה נרדמים? למה אדם שאוכל כבד הוא נרדם? למה? ודאי. בדיוק הסיבה. מחשבה לא מתרוממת. דבר איתו דבר תורה בסעודה, כולם נרדמים. נשאר לדבר דבר תורה. כולם רדומים. כבדים. כבדים. מוצפים. כן? לא יכולים לדבר. איפה המוח ירד? לא יודע לאן ירד. כמו שאומרים. מה השעה עכשיו? מה, מה? שאתה גמר לך עשו. זו הייתה הקדמה. זו הייתה הקדמה. אבל הבושה, אנחנו נראה את זה, רן, כבר מה שאמרת. אנחנו רואים שהבושה, כן, היא השכל והשכל היא הבושה. הבושה היא המסנן הגדול. היא הקיבה הנפלאה שעושה למעננו את כל הבירור שבין טוב לרן. אנחנו נראה את זה. צורה נפלאה. כן, נעקוב אחרי התהליך הזה. נעצור כאן היום. קחו לכם הפסקה.